בדחילו ורחימו, בהמה ויראה, לקיים את המצווה של התורה של מורא רבך כמורא שמיים. כמה השם יתברך רוצה שיהיה באמת, שכל אחד יוכל לקבל את כל הטובות בשלמות, גם ברוחניות, גם בגשמיות, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. זה שנותנים כבוד לשכינה. לפני כמה חודשים פגשנו יהודי שהיה בן בית, יהודי חשוב מאוד, שהיה בן בית אצל הסטייפלר, אצל רב חיים קניבסקי, אצל עוד הרבה 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 צדיקים וקדושים. הוא סיפר שסיפור שהיה לפני 19-20 שנה. הוא היה קשור מאוד לחכם אברהם חי, אחד מגדולי הצדיקים הנסתרים האמיתיים. כן, גר בפרדס כץ. הוא אמר לו, תשמע חידוש תורה, יש מנורה טהורה שבאדם עיניים, אוזניים, אף, כל האיברים הקדושים שהשם יתברך ברא באדם. אדם שמקדש את עיניו, אז הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. אדם שמקדש את אוזניו, הוא שומע כל הזמן בת קול, מן שמיה, יכול לשמוע חידושי תורה ו... וכולי וכולי, יש הרבה דרגות. אדם שמקדש את הריח שלו, הוא יכול להריח ולהרגיש ממש, מן שמיה, לדעת הכל על ידי חוש. וככה שר כל האיברים שכנגד המנורה הטהורה. הוא אומר לו, תדע לך שבדור הזה יש נער אחד צעיר שכבר קידש את כל המנורה שלו בשלמות. שהוא רואה מסוף העולם ועד סופו, ושומע מן שמיה והכל. אמר לו, אני הולך אצלו. אמר לו, נו, אז הרב יגיד לנו מי זה ומה. אמר לו, לא, אין צעד בעולם שהוא לא מחושבן מן השמיים. הכל בהשגחה פרטית. שבוע הזמן, אתה תשמע וגם כל העולם ישמע. אתה גם פגשתי... לפני הרבה זמן, יהודי שגר בפרדס כץ, הוא אמר שחכם אברהם חי היה לפני 19 שנים, היה הולך כל מוצאי שבת, הוא אומר, אני הולך ללמוד תורה מהרב. לא, הרב היה בגיל 16. לא לומד איתו, הולך ללמוד ממנו. הוא לומד מהרב תורת הסוד. אמר שאין מי שיכול להבין משהו בכלל בעומק, שהרב זכה להבין את כל תורת הסוד כבר בגיל כזה. זה... צריך לדעת כמה זה חשוב שנותנים כבוד והערכה בלב. כשאדם יודע לשמוע כל מילה ככה, זה... השם יתברך נתן לנו את הכל. רק צריך משהו שדרגו יתקשר ונוכל להתקרב להשם יתברך. אבל תמיד הכל מונח, הכל. כל הדברים שאדם רוצה בשלמות, בשלמות. ממש הנצח נצחים. יש הרבה... הרבה צדיקים וקדושים שזכו לה, אז גם היה חכם יעקב אסלן, עוד הרבה צדיקים שרצו לבוא לרב, שמעו על הדבר הזה, על ה... איך כל השאלות שהיה להם בתורת הסוד, הרב פשט להם הכל, הכל. הבהירות שהשם נתן לו בכל התורה כולה, זה לא רק ידיעת כל התורה, זה ההבנה שהכל נהיר ומאיר, אין שום סתירות, אין שום קושיות, זה בפרט בתורת הסוד, שזה דברים שאי אפשר, אם לא, זה לא שייך. ככה זה היה הדבר, אבל הרב בחוכמה השתיק את זה ולא הסכים שיהיה פרסום. אחד מהדברים שהרב בהתחלה, הרב חשב כל הזמן להיות צדיק נסתר. כבר שהוא היה ילד, הוא עשה את כל ההתאמצויות וההשתדלויות להסתיר את עצמו כמו איש הכי פשוט שאפשר. אבל נשמעיה כיוונו אותו אחרת. כתוב בפרשה הבאה, עכשיו אנחנו מטות מסע, אבל אחר כך פרשת דברים, שמשה רבינו אסף את כל עם ישראל, וזה מבין. אלה הדברים, מה זה אלה? גימטריה 36, א' ל' ה'. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. משה רבינו כינס את כל עם ישראל, במשך 36 יום הוא אמר להם את כל ספר דברים. כל חומש בראשית זה למעלה מ-2100 שנה, ופה חומש שלם 36 יום, וזה בעצם המשנה תורה שכולל את הכל, משה חוזר ושונה את כל התורה כולה. מה משה רבנו רצה ב-36 יום האלה? זה הדברים של משה רבנו וזה תורה. אפילו ש... הגר"א מסביר שזה לא ממש, זה שכינה מדברת מתוך גרונו, אבל זה לא, אבל לא השם אמר לו להגיד, זה לא השם אמר לו תגיד בני ישראל ככה וככה, הוא דיבר מהלב את האור שלו, מהדעת את הזקה שלו, אבל זה בדיוק מה שהשם אמר, זה, השם כתב את זה בתורה, וזה בדיוק מה שהשם כיוון, עוד כבר בתורה מלמעלה בשמיים, פחד פחדים, מה זה הדברים של משה? משה רבנו, ראה ש... כל הזמן הוא מסר את הנפש, הוא לא רצה לעצמו שום דבר, הוא לא רצה לחיות, הוא לא רצה עולם הבא, לא רצה כלום. משה רבנו רצה להביא את עם ישראל לתיקון השלם, והוא ימחק, הוא לא רוצה כלום. הוא רוצה לקחת את הצון קדושים של הקדוש ברוך הוא, להביא אותם לשלמות. זהו, שאין, בית המקדש השלישי, תיקון שלם שאין שום דבר, והוא רואה שעם ישראל לא בא לזה. עם ישראל לא מגיע וגם עליו נגזר שלא ייכנס לארץ. עכשיו לא מפריע לו שהוא לא ייכנס לארץ, מפריע לו מה איתם. מה יש? יהיה בית מקדש, הוא יחרב אחר כך, בית מקדש שני, גם הוא יחרב. אז למה לא? הוא מנסה להביא אותם לשלמות. ב-36 יום האלה משה רבינו רצה לחזור אל התורה מחדש על הכל, ולהביא אותם לקבל את הכל מחדש, כמו לפני חטא העגל. הרי מה הפיל את הכל? חטא העגל, שאחרי מתן תורה שפסקה זוהר מתן. משה רבינו עושה להם עכשיו מתן תורה חדש, בשביל להפסיק את הזוהמה, ולהביא אותם, לדרגה של... של השלמות. כתוב שם הועיל משה בארת התורה הזאת למור. כתוב גם בשפתי כהן, גם ברמה מפנו. אומר מה זה הועיל? הועיל זה אותיות אליהו. הועיל משה בארת התורה הזאת למור. משה רבנו באותם זמנים הוא גילה את כל השדות של התורה. אבל מי זכה להבין את זה? אליהו הנביא. והוא יגלה לנו את זה לעתיד לבוא. אליהו הנביא. מה באמת ההבדל בין אליהו לבין כל עם ישראל? זה דבר שהלוואי שנזכה להבין אותו ולקיים אותו בשמחה. עם ישראל בעצם יכול להרגיש שמה אנחנו צריכים את משה רבנו. השם הוציא אותנו ממצרים, קיבלנו את התורה, התורה היא אותה תורה. עכשיו משה רבנו מוסר שיעור, מעביר לך את כל התורה. הנה, זו התורה לפנינו. אנחנו לוקחים את התורה, מקיים אותה. בסדר, אז משה נגזר עליו, בסדר, עכשיו את יהושע, בסדר. נכנסים לארץ, וכאן הייתה הטעות. אי אפשר להבין את התורה באמת בכל סודותיה בשביל למצוא בה את הסוד. מה זה סוד? סוד של הדרך להיכנס לעץ החיים. וזהו, להיכנס לארץ העליונה. להידבק בקדוש ברוך הוא בשלמות בלי משה רבנו. זה אי אפשר. אז משה רבנו אומר אותם דברים. אבל מי ששמע את משה רבנו ומבין שעכשיו הוא שומע את החיים שלו. זה החיים, אי אפשר בלי משה רבנו. אי אפשר. עוד, לא יודעים כמה ימים נשאר למשה רבנו, אבל הם... הוא מבין שזהו, זה כמו פיקוח נפש, אי אפשר. אז הוא עכשיו, ב-33 הוא שומע כל מילה כמו מתן תורה. הוא לא אומר זה כמו ספר של הלכות שכתוב לי מה לעשות וזהו, לא. הוא קיבל את הדברי כמו מתן תורה עכשיו, שהתורה עוברת דרכו, אני לא יכול לשמוע את השם ישירות, צריך מישהו שיעביר לי את התורה. זה היה אליהו הנביא. פנחס ישב שמה. והוא שמע את זה ככה, איך אפשר בלי משה, איך אפשר, איך אפשר, איך אפשר, הוא הרגיש שנחרב העולם. אז כל מילה שהוא שמע ב-36 יום האלה, הוא שמע אותה בצורה שזה החיים שלו. אז הדברי תורה נכנסו בו כמו מתן תורה, והוא הבין מתוך הדברים של משה את כל סודות התורה. הנה, והוא זכה, והוא התלמיד הגדול של משה רבנו שחי לעולם, והוא יבוא לעתיד לבוא, ללמד אותם את כל הסודות. עכשיו, משה רבנו מסר נפש על עם ישראל שהם יגיעו לשלמות שלהם. והוא לא זכה לזה באותו דור, כי לא ידעו להעריך אותו, לא ידעו שחייבים את משה בלי משה אין כלום. לא ידעו להעריך אותו. אליהו הנביא כן ידע להעריך אותו, אבל הם לא ידעו להעריך אותו. משה מצידו עשה את כל המסירות נפש. הוא אומר, בנושא, מכן הנה, לא רוצה עולם הזה, לא רוצה הבא, לא כלום, תמחה כל, אין, לא קיים, אבל העיקר שהצון הקדוש שלך, כולם, כל אחד ואחד יגיע לשלמות, זהו, למקסימום. הרצון הטהור הזה של משה רבנו, שהוא מסר נפש עוד פעם מחדש, זה זרה את הדרך שכל דור ודור משה רבנו מאיר מחדש לדור ועוד דור. כל הזמן הנשמה של משה מאירה כי זה מה שהוא רצה וזה מה שהוא כיוון. והמסירות נפש שלו הזו היא קיימת והיא שייכת בעולם. זה מה שהיה שם. אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל. הדיבורים האלה, משה רבנו חוזר על מעמד הר סיני, פרשת ואתחנן. מה זה? פעמיים מתן תורה? משה רבנו... ידוע שאצל הבעל שם טוב הקדוש, וכמו מקומן הכותל שגם אצל האור החיים הקדוש, בשעה שהיה לומד עם החבורה הקדושה המצומצמת, לא ברבים, אז היו שומעים את הקולות כמו מתן תורה. היו רואים קולות, ברקים, ממש כמו מעמד הר סיני. ככה, ככה הוא מעיד. קיבלו את זה, קבלה, איש, איש מפי איש. וכל שכן משה רבנו, שעה שמשה רבנו מתחיל להגיד, אז ראו ממש את כמו קבל התורה, והשאלה איך, איך האדם בעצמו הוא כלי קיבול. האם הוא, האם, האם הוא מבין שזה כל החיות שלו, אז הוא יכול להתחבר לדברים ולהתחיות מהם ופשוט להוציא את כל זוהמת הנחש מתוכו רק מכוח הדברים של התורה שהוא שומע. למה? כי משה רבנו כבר זכה והתאר והגיע. ההידבקות של נפש בנפש זה על ידי הדברים. רק השאלה אם האדם מכניס את הדברים טוב טוב לתוכו, או שהוא רק שומע אותה ואומר בסדר, השכל שלי. פעם הרב הסביר באחד השיעורים, לשמוע שיעור מהרב זה, זה, זה להבין שזה... אין מילים, רק הדעת מה זה תורה בכלל, מה זה, מה זה... השם מזכה אותנו שבאמת התורה הזאת תצטרך להוציא הרבה הרבה זכויות, השם יעזור. הרב הסביר שבדרך כלל לומדים תורה מהעיניים, מסתכלים, מעלים את זה לשכל. וזה לא תורה, ככה לומדים חוכמה, ככה תלמד כל מקצוע שאתה רוצה. תורה לא ככה לומדים. תורה שומעים באוזניים ומורידים את זה עד הלב. אתה לא מסתכל, מסתכל בעיניים שלך, ומעלה את זה לשכל שלך. תורה לא, התורה זה החיים. אתה פשוט מקבל אותה באוזניים, כל כולך האוזן לקבל אותה, וזה צריך לחדור עמוק עמוק לתוך הלב. זה נקרא תורה. זה תורה, דברי תורה יורדים עם מקום נמוך. התורה צריכה להיכנס לתוך הלב. ובגלל שלא לומדים תורה ככה, היא לא נכנסת ללב. כי זה לא מה שאדם רצה. אדם רצה שיש לו את השכל שלו, הוא מסתכל בתורה מרחוק, והוא מכניס על השכל שלו, הוא בודק בדיוק איך, איך ומה. ככה, זה מתאים לשאר חוכמות חסן שלום, לא דין סוף דעות, אבל תורה לא ככה לומדים, התורה זה עצם החיים. יש בספר הקדוש ברית מנוחה, אנחנו לא מבינים בספרים האלה, ודברים מאוד מאוד עמוקים, אבל שווה מאוד ללמוד רק את ההקדמות של הספרים האלה, ברית מנוחה, ספר הקנה, ספר הפליאה, זה ספרים של הקדמונים על תורת הסוד. אדם קורא זה כבר לא נשאר בו רוח לכל מיני שטויות והבלים. איפה, מה מדובר בכלל? מה אנשים, איפה הם היו? איך הם ראו מראות אלוקים? רק מרוב רצון, בדרך שאדם רוצה איך מה מולכים אותו. הם האמינו שהתורה זה לא מה שאתה רואה, התורה זה משהו, זה רק, אנחנו זוכים לראות את הפשוט. אבל יש עמקי עמקים וסודות וחדרים. הביאני המלך חדריו. זה לראות פחד פחדים, איך הם, הוא עשה שם עצומות וטעניות בהקדמה לספר הפליאה. והיו, היה ילד, תראה ביחד עם אבא שלו ומה, באיזה, עד שבאו ונגלו להם סודות, ואתה רואה מה זה בכלל לב לעולם הזה לא שווה לרגע אחד של כזו לקבל את הנשמה של התורה, את החיות של התורה. אז יש בספר הקדוש ברית מנוחה, הוא מסביר, כדאי מאוד ללמוד את זה רק כשיקבל מושגים קצת אחרים, להבין שהתורה, מה יש, זה מפליא מאוד. הוא כותב יש סוד של השם. סוד של שם י' כו' כ', איך נברא העולם. היום באדם כבר נגיד, למד בעל פה זיכרון כל התורה, נגיד. זה לא זה, זה רק הכנה. צריך להבין את הכל בצורה של אותיות. מה זה בכלל אות א'? אדם יכול ללמוד 5 שנים, פעם אחד מהגדולים. לפני 200 שנה. ללמוד האותיות זה... ללמוד האותיות כל אות בפנימיות של התורה זה לוקח אולי 20 שנה להבין כל אות ואות. מה זה בכלל א', מה זה ב', אז הוא גם מדבר שם על סוד האותיות. ואנחנו צריכים ללמוד בסוף איך הכל זה שם י' כו' כ', ואיך כל הבריאה התפשטת, ומה הסיום של הספר? בסיום של הספר הוא כותב כל מיני סודות, איך אפשר לעשות, איך לעשות קפיצת הדרך. איך אפשר לעשות שאתה רואה ואינו נראה, כל מיני דברים. זה לא קבלה מעשית. זה הכוונה שהרב הסביר את זה פעם, שזה מותר לעשות את זה, אפילו שלא משנה שבקבלה מעשית. מי שזכר, אמר, הנה, אדם יעשה, הוא קודם שם מה לעשות, תיקח קנה, שים שם קרן של כבש, תשים ככה ותשים יבא, תעשה ותגיד, נו, אדם יעשה את זה, לא יעשה לו כלום. זה לא הכוונה. הכוונה, אדם שזכה להבין את כל הספר, והבין את תורת הסוד, הוא מבין מה עומד מאחרי הדברים האלה, אז שהוא יעשה את זה, זה יהיה. וזה לא נקרא להשתמש בקבלה מעשית. למה? קבלה מעשית זה להשביע מלאכים, חשוב נגד מה שהשם סידר. פה אתה בסך הכל הבנת מה עומד מאחרי הטבע שהשם ברא, ואז אתה יכול לשחק קצת עם הטבע, אתה בעצמך משחק, לא משביע אף אחד ולא שום דבר. שלמה המלך, הרי הוא בנה בית המקדש באבנים גבוהות וכבדות מאוד. יש בזה הרבה הסברים איך הוא עשה את זה. אחד מההסברים, שהוא שיחק בטבע, אפשר, מרוב החוכמה של התורה, שהוא הבין את הפנימיות של התורה, הוא הבין איך השם ברא את העולם, איך היה כל ההשתלשות, מה, ממש אחרי כל דבר ודבר, ויכל לשחק עם הכובד, פשוט לבטל את המשקל של הדבר, שיהיה כמו נוצר, מה, איזה גודל שאתה רוצה, אז מה, כובד, מה, יכול, הוא משחק איתו מהחוכמת התורה, לא מבין מה עולה מאחרי הטבע, אז הוא יכול כמו נוצר להרים אותו. כל מיני דברים כאלה. זה סוד השם נראה. אז הוא כותב שם שהסוד של השם נמסר מדור אחרי דור, נמסר לאדם הראשון, ואחר כך לשת ואנוש, וטעו בו וחטאו. זה נמסר למי שלא היה צריך להימסר לפעמים, ונכשלו בו. כמו חלק מהמלכים שבסוף זה הגיע להם, והשתמשו בו ונכשלו, לא ידעו איך להשתמש בו נכון. בעבר, בהתחלה, הגיע עד אברהם אבינו, ויצחק אבינו, ויעקב אבינו, ויוסף הצדיק. יוסף הצדיק, יעקב מסר את זה ללוי. לוי מסר את זה לקהת, קהת לאמרם. אמרם מסר את זה למשה. ומשה, מי קיבל עם משה הכי הרבה? לא יהושע בן נון, אליהו הנביא. הוא קיבל ממשה יותר מאליהו, והוא עלה והצליח בו יותר מכולם כמעט. אליהו הנביא. הוא זכה להבין את הסוד של השם. והוא מסר אותו הלאה. זה דברים מבהילים. אתה רואה שבעצם כמה שתלמד תורה, אם אדם לא מחפש את השם באמת באמת עם תפילה ולשם שמיים בתואר כזה, תואר אמיתי ושלם, אם הוא יזכה, אז יש משהו בכלל, עולמות נעלמים ותמירים. כל כך. זה, לכן אני אומר, להבין את הספרים האלה זה מי אנחנו, אבל רק לראות את מה זה התורה, מה זה תורתנו הקדושה. יש פעם אחת רבי אהרון רטה היה בהילולה של רבי חיים מצאנז. הוא עשה הילולה, ואז הוא סיפר שרבי חיים מצאנז היה כל מוצאי שבת בודק את עצמו באש של ההבדלה, לראות שהוא לא נשרף, שם את היד והוא לא נשרף. אז הבן שלו הקטן, רבי אברהם חיים, עליו שומע אדמו"ר הראשון משומרי אמוני, עמד שם, אמר לו, אבא, אתה גם עשית את זה. אתה גם כל מוצאי שבת. אז הוא נבהל, מאיפה הוא יודע את זה? הוא לא עשה את זה ליד אנשים. אז הוא אמר לו שאחד מהשמשים שראה את זה פעם סיפר לו את זה. הנה, רבי אהרון רטה בדור שלנו לא היה שולט בו אש. לא מרוב ניסים, מרוב אמונה בהשם שאין שום טבע, אז כבר, הוא יכול להיכנס לתוך אש. סיפרנו גם שהוא פעם אחת היה את האפיית מצות. הוא ראה שהם מתעכבים באפייה. אז הוא אמר, מה קורה? הם מתעכבים, אמרו לו שהלבנים בתוך, התנור בוער 700 מעלות, אבל הלבנים לא מסודר, אי אפשר להכניס. אז הוא ראה שאין ברירה, הוא נכנס לתוך התנור. אש, נכנס לתוך התנור, סידר את הלבנים ויצא. זה אמונה בקדוש ברוך הוא, שאדם זוכה, וזה צריך מתנה מהשם, שהשם יפתח לנו את השערים של האמונה, ובאמת אנחנו נזכה לעתיד לבוא, שהשם יפתח את הכל, הכל, הכל. עכשיו זה זמנים שלפעמים אומרים על אדם ניסיונות וקשיים, ולא צריך להיבהל מזה. זה כבר, ליבו את זה רבותינו, שהאמונה תהיה יותר קשה מאשר לטפס על קיר חלק, ויהיה הרבה הרבה ניסיונות. אבל לא צריך לחלש בדעתנו, יש בה תיקונים חדשים של הרמח"ל, הוא מסביר שם שהקדוש ברוך הוא בזמן של הגאולה, הוא ישמיע לנו דברים של ניחומים על הלב, שהדברים האלה ירימו את עם ישראל ברמה שכבר לא יישאר יצר הרע, שאדם יקבל כזו אמונה, ואפילו אם יהיה מלחמות קשים, לא יהיה פחד. האדם כבר יתרומם בכזה, שהוא לא מרגיש, כמו שיקור, שהוא לא מרגיש כלום. מלחמה, מה אתה רוצה ממנו? הוא עכשיו נמצא באיזה דמיונות, פה חס שלום, לא בדמיונות, באמת, בדבקות בהשם, שהוא לא... כזאת בחור ייתן לנו את הכל למתנה, זכות העבדה והצדיקים, אנחנו נזכה להכל. זה עד השם יתברך. זה כדאי שאנחנו נלמד את העניין של השילוב של התורה והתפילה. כל הדרך של הרב, השם ישמרו וחייהו, זה תפילה ותורה, תפילה ותורה. זה מסירות נפש על תפילה עם שכל אמיתי, שכל צח צח צחות, הכל. לפנות להשם באמיתות, 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 ממש באמיתות. שאדם יודע באמת, באמת מה הוא רוצה מעצמו, והוא פונה להשם באמת, הוא יודע מה התוכניות שלו בחיים, והוא אין לו ספק בזה. הוא ניגש להשם, הוא לא צריך להרבות בתפילה אפילו, אבל אנחנו כן צריכים, אבל כשאדם מגיע למצב, הוא פשוט, הוא מבקש מהשם בצורה כל כך אמיתית, שזה זה אמיתי, אז זה פשוט חותך את כל הרקיעים ומגיע, הוא מקבל הכל. זה צריך אבל לקחת זמנים של יישוב דעת, שאדם קודם כל מוציא את כל מה שיש לו בלב, ולהגיע לשלב של יישוב דעת. אדם ששופך שיחו לפני השם, יש בזה כמה שלבים. קודם כל להוציא מהלב. לא בריא לשמור בלב. אז במקום לדבר לשון הרע ולדבר שטויות, אדם ישפוך את זה להשם. הקדוש ברוך הוא אומר, בוא תדבר איתי. זה כתוב מגילת איכה. שפכי כמים ליבך נוכח פני השם. זה דבר שהקדוש ברוך הוא אמר לנו. אתם רוצים פתרון לכל הגלות? קומי, רוני, אתה לא יכול. כל יום אתה עסוק בתורה, במצוות, בעבודה, כל אחד בדברים שלו. תקום באמצע הלילה. קומי, רוני, בלילה לראש השמורות. שפכי כמים נוכח פני השם. על עלי חטופים ברעב, על הכל. פשוט שאדם ישפוך את הלב. זה השם אומר, בוא תדבר איתי בשקט. אחרי כל מה שעשית, אחרי כל היום, קח זמן. שהכל שקט, תדבר איתי, תדבר. אז בהתחלה זה לשפוך את הלב. כשאדם אדם שפך את הלב, הוא מוציא את הלב מהאבן שלו, יכול לקבל לב של לב מים, לב טהור, נובע מים טהורים. אחר כך הוא מגיע לשלב שהוא מקבל כבר יישוב דעת, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, התחיל להתחבר לעצמו, הוא מוצא מה המרגיעות המיוחדות שלו שהוא יכול לעשות בעולם, ומה באמת השם רוצה ממנו. ואז הוא חזק, הוא שמח, הוא ועולה על דרך המלך. זה מה שיש לנו, רק התורה והתפילה, ולא לטעות חס ושלום. לא שייך שהתורה חס ושלום זה יהיה תורה לבד, תורה בלי השם. זה לא זה, אדם יקרא בכל הספרים הקדמונים, לא היה בכלל אבא אמינה שתורה זה רק תורה, וזהו. זה פשוט שיגעון מאוד מאוד נורא, שפתאום יש, לא יודע, זה ממש... זה שקר גמור בתורה. גם התורה לא תבוא לאדם אם האדם חושב שהתורה זה משהו שתחליף לקדוש ברוך הוא. רק תורה וזהו. לברוח מהשם לתורה. אז זה בסדר, זה טוב, זה חשוב מאוד שהוא מתחיל, אבל זה רק ההתחלה של בחוץ. מה, צריך בעזרת השם להתחזק בזה. ברוך השם, כולם מחוזקים. בעזרת השם. יהיה סיפור אמיתי. שסיפרנו פעם על הרב וכדאי להתבונן בו מחדש. יש יהודי שמאוד היה אכפת לו לבקש את השם. הוא התחכה אחרי ההנהגות של הרב, ממש במסירות נפש גדולה. הרב היה לו מנהג כבר לפני הרבה הרבה שנים, שבכל תשעה באב, כמה ימים לפני כן, הוא שוכר דירה. מול חומות ירושלים, בשביל לערוך את התפילות של תשעה באב ובינו לבין קונו, מול החומות של ירושלים, שהוא רואה ככה חי את הצער. סיפר לי סיפור שהיה בערך לפני 14 שנים. היה לו עזות. הוא החליט שהוא שמע על הדבר הזה, אז הוא רוצה לחקור איפה הדירה של הרב. הוא רוצה לראות. ואומר, הוא הגיע לשם, וזה היה בתשעה באב, בין התפילות, לא בשעת התפילה, בין התפילות, והרב היה במרפסת, הדלת הייתה פתוחה, נשארה פתוחה, זו הדירה קטנה. הרב היה הולך מצד לצד במרפסת, ממש, הוא ראה את המראה, פשוט נפלה עליו חרדה, והוא ברח כל עוד נפשו בו. הוא ראה את הרב בוכה בחיות כאלה, כולו אדום, אדום בצורה ממש מחרידה, בחיות כאלה על בית המקדש, בחיות, הולך מצד לצד ובוכה, בוכה. זה מעשה שצריך לשנות לנו את כל המחשבה ואת כל התודעה. מה זה באמת ביקוש של מלכות השם? הרב לא עושה דברים ליד אנשים בכלל. איש בין אנשים לגמרי. כל העבודה, הכל בעצניה או בהסתר. הנה פעם אחת הוא גילה את זה, וזה סיפור שהוא ראה ממש בעיניו. מי שרוצה באמת לטעום טעם אמיתי של תורה, באמת, אז שיעשה את זה. שיקח את השיעור. הרב מסר שיעור שנה שעברה בליל תשעה באב. אצל הרב אין יום קשה בעולם יותר מתשעה באב. זה יום שהרב בוכה בו ממש בפיקוח נפש, צער שובר עליו ביום הזה. זה אי אפשר להסביר ולתאר מה זה. הרם מסר שנה שעברה, שנת תשפ"ג, בליל היה שיעור ביום, לא שיעור, שיעור בליל תשעה באב. שיעור שהרב התעטף, והרב מסר שיעור בהמה ויראה על הנושא של חובת האדם בעולמו. שאדם ישמע את זה באמת מתוך הכנה נפשית, שהוא בא לשמוע דברי אלוקים חיים, ויקשיב טוב טוב לכל מילה, בלי להתעסק בשום דבר אחר, יהיה מרוכז לגמרי בכל מילה ומילה, הוא יכול לקבל התחדשות של בריאה חדשה רק מכוח השמיעה של השיעור הזה, אבל לשמוע את זה טוב טוב, כמו שאמרנו, אלה הדברים אשר דיבר משה, לשמוע את זה, לדעת שיש פה דברי אלוקים חיים. אין מתנה יותר גדולה מלתת לבן אדם לשמוע דברי תורה, אמת, לאמיתה, כמו שהשם יתברך רוצה. זה שמעתי מאוד בן אדם, זה שמע מחכם אברהם חי. אמר לו, תדע לך שיש נער אחד בדור שהשכינה נמצאת איתו תמיד, והיא מדברת מתוך גרונו. הנה, זה אחד מהשיעורים שהרב ממש דיבר אותם בהתעטפות ומתוך בתחיל אורחים, הוא אדם ישמע. לא שיעור של שאלות ככה, שיעור אדם ישמע וממש בעזרת השם יזכה להיות בריאה חדשה. אתה יודע, אדם יכול ללכת עם שיעור כזה 120 שנה ולעלות ולהתעלות. אנחנו שמענו שיעורים של פעם, מהרב, זה לא להיות אותו אדם. אחרי שאדם שומע את הדברים, איך שהרב מדבר אותם, איזה הכרת השם. חזון איש כותב באיגרות שכל מעלה של האדם בתורה, בהכרת היוצר ברוך הוא. כל דרגה בתורה, בהכרת היוצר ברוך הוא, מעלת האדם מדרגת חמור לבן אדם. מדרגת בן אדם למלאך. אז לא כל תורה, תורה שהיא הכרת היוצר, זה תורה שמעלה, הופך אותו לבן אדם אחר. כשאדם שומע דברים כאלה, איך הרב מדבר? כשבאנו לפה בדרך, שמענו שיעור מהרב על אמונה, איך הרב מדבר? זה פחד פחדים, איך הרב חי את האמונה? זה לא פשוט. צריכים סייעתא דשמיא, בעזרת השם שנזכה עוד ועוד. לשמוע את השיעורים האלה ולהבין אותם. העניין הזה שאדם יכול לעבור 120 שנה בתוך התורה, בתוך המצוות, אבל הוא לא חשב פעם אחת מחשבה על המלכות של השם. הרי יש פה עולם כל כך, כל כך מסודר. אדם יתבונן קצת מה יש בים. מה זה הים? הים זה עולם של מיליארדים של יצורים, שכל אחד מקבל מזון. ואיזה יופי יש שם. מה זה בכלל כוכב אחד? איך השמש והירח הולכים מדויק על השברירים של השניות, לא זז כלום. זה בסיורים של מהירות. איך כל הכוכבים בכלל והגלקסיות, וזה בסך הכל משהו קטן של העולם השפל. בעולמות העליונים זה הרבה 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 יותר גדול. וכל זה ודאי שמישהו פה ברא את זה. ומה המטרה שהוא ברא את זה? על זה אף פעם אדם לא חשב. יש פה מישהו שעומד מאחרי כל זה. שהוא ברא את כל זה בשביל שהוא יגלה את המלכות שלו, ורק אם ירצו, אם לא ירצו, הוא לא יגלה את זה לעולם. כי לא רוצים, לא רוצים, אז טוב, הנה, טוב ככה, אז מצוין. טוב שיש כותל, אז מספיק כותל. טוב שיש גם גויים שם, וזה בסדר, אף אחד לא מתעורר לחוב, אז בסדר, כי אם זה מה ש... לחשוב, בוודאי שהאדם שזכה ללמוד תורה ועוד תורה, הוא צריך עוד יותר ועוד יותר לחשוב על המלכות של השם, בשביל זה השם ברא את הכל. אז איך ייתכן שאדם עבר ככה 120 שנה, ואף פעם הוא לא חשב מחשבה אמיתית, מה באמת צריך לעשות בשביל זה? אז זה ההבדל, שאם האדם זוכה לחשוב על זה, קודם כל שהוא מודע, זה לא צריך לעשות כלום, רק להבין שזה התכלית של הבריאה. זהו, לא יותר מזה, זה כבר לא אותו בן אדם. אדם שיודע שהשם ברא אותו בשביל להמליך אותו בעולם, זהו. אדם מבין את זה, הוא מקבל ממי שאמרה, הוא יודע מי אמר, גברה רבה אמר, הוא מקבל את זה. זהו, זה כבר, עצם הידיעה, הרווחנו, אתה בן אדם אחר, אתה בכלל לא אותו בן אדם. עד היום, בן אדם היה טיפש. בשמיים מה רואים? בן אדם טיפש. כמה שהוא לומד תורה, הוא נשאר טיפש. זה התכלית, שאתה תהיה גדול, ואתה תקבל גן, ואתה, 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 זה משוגע. רואים, בשמיים רואים את הכל, רואים את הבן אדם, משוגע. הוא מתפלל להשם, משוגע מתפלל להשם. איזה טיפש, איך הטיפש גדול מזה? פשוט, מה זה לא פשוט? זה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו אומר, מה, העולם נברא סתם? איפה בא לבירה? אז הוא זכה להוריד את השכינה מרקיע אחד, ולשים את היסוד של בית המקדש. היה שם כלום. מרוב עירתו של אברהם אבינו, נעשה שם הר המוריה. אז הוא עשה, למה? כי הוא רצה את זה, הוא ביקש את זה. זה לא שווה העולם, מה שווה העולם? אני צדיק, ויהיה זה, נו, מה יצא מזה? כלום. אז לא בשביל זה השם ברא את העולם. יש פה בירה דולקת. לא ייתכן שמי שמדליק את הבירה ומנהל אותה, יישאר רחוק, כי לא רוצים אותו, אז הוא רחוק. הוא צריך להיות פה, להיות גלוי פה, שכולם יאמינו בו, כולם יראו אותו. והוא ינהיג אותנו, זה מה שצריך. זה מחשבה שאדם צריך לחשוב עליה. מספיק רק לדעת, יודע, זה כבר התקדם לשלב. שלב חשוב מאוד מאוד. אחר כך, אדם שזוכה גם להבין שיש דרך, שהשם יתברך יטיל את זה עלינו, שאנחנו נמליך אותו. לא שהוא ימלוך לבד. זה כל הגדלות שהוא לא צריך אותנו בכלל. אם אדם יודע מה זה הענווה של הקדוש ברוך הוא, זה הוא כך או כך מפחיד. השם יתברך ברגע אחד יכול ללמוד בית מקדש, יכול לעשות את הכל. הוא רצה לזכות אותנו שאנחנו זכים ללמוד בית מקדש. כמו שאמרנו, מה שהיה בית מקדש? את קורבני לחמי לישי. תשימו לי לחם, תדליקו את המנורה, השם צריך את המנורה, הוא ברא לך את השמש, מאיר את כל העולם. אני רוצה שתרגיש שאתה הפעלת את הארמון, שמת שם לחם, שמת שם בשר, ריח ניחוחי, שמת שם את הכל, הדלקת, הפעלת את הארמון, אתה בנית את הארמון. מרוב הענווה, שיהיה לך הרגשה טובה שאתה בנית ואתה עשית, והנה, ואתה חיבת אותי. כל זה הענווה של הקדוש ברוך הוא. אז מה? כשאדם עושה את זה, יש לו שמחה, גם תשעה באב. ימי בין המצרים ואפילו בתשעה באב. זה לא חס ושלום שום מחשבה של דיכאון. כי אתה הפוך, אתה בדרך לבית המקדש, אתה קורא עכשיו יכול להיות, מגיע לך להיות שמח. אם אתה מבין את המטרה, רמה שכל צער שיש בעולם, כל המושג של גלות, ואפילו הדיני של בין המצרים, לא צריך להגיד את זה, להזכיר את זה, אבל הדבר, זה רק בשביל דבר אחד, לעורר את הבן אדם שיצעק לבית המקדש, לא יותר מזה. להבין למה זה, המלך מסתיר פנים, כי לא רוצים, אנחנו מסתירים פנים, לא רוצים אותו, אבל ברגע שאדם מבין את זה, אז זהו, אז הכל, אז כשאדם עושה תיקון חצרות, כשאדם בפרט, אם יש לו תוכנית, יש לו פנקס, שהוא חושב מחשבות, איך אני יכול לזרז את בית המקדש, אז יש לו כזו שמחה, הוא כבר מרגיש שהשכינה איתו, והוא עולה בדרך בבית המקדש, זה דרך שכולה שמחה, כולה אור. זה השם מזכה אותנו. באור פניו יתברך, שנזכה לזה, ופשוט להיות שמחים ורוקדים, זאת השם, השם מזכה אותנו. ולך בדרך הנכון והשאר, אמן כי נרצה. רבי חנה בן הקשיא אומר, הצלב ברוך הוא.